על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה, דפנה לוי.
בחצר ביתו הירושלמי של אריאל הירשפלד ישנו גן יוצא דופן. כי מתברר שמלבד היותו חוקר ספרות ומבקר וסופר, פרופסור אריאל הירשפלד הוא גם גנן מחונן. הגן הזה מכונה גן בתיה, על שם רעייתו המנוחה, הסופרת בתיה גור. דיברנו עליה ועל האבל המתמשך על מותה, שלדברי אריאל היה מין יצור כזה, כמו אל יווני, שיום אחד פתאום אמר לו, הייתי איתך עד עכשיו, ועכשיו אני יכול ללכת. דיברנו גם על מותה של רונית מטלון, שאף היא הייתה בת זוגו של אריאל, ועל האבל שלתוכו הוא נולד, שנים אחרי מות אחיו הבכור. אבל דיברנו גם על האהבה, שהיא מבחינתו הפלא הגדול, הדרמטי, שמציל אותנו מן הבדידות הקולוסלית.
אני לא יכול להתיימר שאני זוכר מתי הבנתי את זה. ברור שהייתי שרוי בתוך זה, ומהגיל שבו התחילו לדבר איתי על העולם, שזה לא היה מיד, אולי בגיל 6-7, סיפרו לי על עצם העובדה שאחי נהרג, נפל, ו...
לפני לידתך, שנים לפני לידתך.
חמש שנים לפני שנולדתי. כי היו כמה תמונות שלו תלויות בבית, והאחת והחשובה שבהן הייתה תלויה מול פניי כששכבתי בעריסה מיום לידתי עד שירדתי מהעריסה. וזה היה לפחות שנתיים. ובאמת הדיוקן הזה של אחי עזרא, שהיה תלוי מעל המיטה הזאת שלי, וכששכבתי על הגב הוא היה ממש מול פניי, במרחק הנכון ביותר של מבט.
בכוונה, זאת אומרת.
אני לא חושב שזה היה בכוונה, על ההפך, אני חושב שזה בלי משים. כלומר, הניחו את העריסה שלי בפינה שהייתה מול הקיר שהייתה עליו התמונה הזאת. אני חושב שאיש לא העלה על דעתו מה פירוש הדבר הזה. שאני, אלה הפנים שנחרטו בתוך תודעתי יותר מכל הפנים האחרים.
הוא דומה לך דרך אגב?
לא, הוא דומה לבן הגדול שלי. הוא יפה מאוד, הוא עוד יפה תואר, והוא מחייך בתמונה. וכך היו מולי פנים מחייכים לנצח, כלומר הם לא השתנו.
כן.
אבל אני לא הרגשתי את זה כאילו זה כפור, אלא כאילו הם מחייכים עוד ועוד ועוד ועוד. והעובדה שזה בשחור לבן לא הזיזה לי כי הייתי תינוק ולא ציפיתי שזה יהיה בצבעים אחרים.
כן.
זה שהפנים האחרים היו מגוונים יותר, זה היה נכון. עכשיו, בהחלט הביטו עליי גם הוריי ואחיותיי, אבל זה היה שם איתי ממש יום ולילה.
בחדר שלך או שלא היה לך חדר לבד בגיל הזה?
זה לא, אני חושב שזה לא היה ממש חדר, זאת הייתה פינה גומחה בחדר של הוריי, אחר כך...
בפרדס חנה.
כן, בפרדס חנה, והתמונה הזאת אחר כך באמת מלווה אותי כל החיים. ואחרי מותה של אמי, לקחתי את התמונה הזאת והיא תלויה אצלי, אמנם לא ליד המיטה, אבל היא תלויה בבית שלי היום.
מתי סיפרו לך מי זה ו... ולמה יש אותו רק בתמונה?
זה היה לאט לאט. קודם כל היו ימי זיכרון. בימי זיכרון כל המשפחה הלכה לטקס הזה, ומגיל 8 או 9 גם אני. ויום זיכרון באותם ימים, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, היה במלוא הרצינות שלו, לא הייתה בו טיפת תיאטרליות מלאכותית, שנוספה עליו אחר כך, וכמובן הכדרות של אבי ואימי.
ביום הזה ספציפית?
ביום הזה,
או...
כמובן שביום הזה זה עוד יותר.
ברישומים של התגלות, הספר שלך, כן. אתה מתאר באחת הרשימות בכי שאתה שומע בבית, ואתה יודע שהבכי הוא עליו
נכון,
בעצם.
נכון.
גם בלי שאומרים את זה.
נכון. זה כבר הייתי ילד גדול יותר, נער, היה לי כבר חדר משלי, שהיה רחוק בגיאוגרפיה של, של בית, הוא היה רחוק מחדרם של הוריי, לא שמעתי אותם באופן טבעי, ופתאום שמעתי משם כל בכי גדול של אבי, וידעתי שזה בכי על זה. וזה היה בכי נורא. גם לשמוע את אבא שלך בוכה, באמצע הלילה גם.
כן.
בלי איזה מוליך עלילתי מתקבל על הדעת, או דיבור שאתה מבין, בתוך החושך, וכך מפעתי הבית לשמוע את זה ככה, ברור שזה עולה מאיזה מעמקים עוד יותר גדולים מזה. זה היה נוקב מאוד, לא, הצליל שזה חרוט בתודעתי עמוק מאוד ובאותיות גדולות, זה לא איזה זיכרון קטן. ואבי הוא דמות חזקה, דומיננטית מאוד בחיים, זה נכון ודאי על כל אדם, אבל הוא היה גם אדם בעל שיעור קומה, והוא היה המורה הגדול שלי בילדותי לכל דבר, לאמנות, למוזיקה, לצד אמי שלא היה חסר לה כלום, אבל בתחומים קצת אחרים. אבל התחומים שבסוף נהייתי מוכשר בהם במיוחד היו אלה שבאו ממנו. במקצוע שלו הוא היה נגר, נגר רומן.
כן, רציתי לשאול אם אתה מנגר גם, אם יש לך ידיים טובות.
כן, יש לי ידיים מצוינות ולמדתי אצלו. הוא לימדתי לעשות דברים, ואומנם הוא נפטר כשהייתי בן 14, ועזב את התמונה מוקדם מאוד, אבל הוא הספיק הרבה עד אז מבחינה מסוימת. אומנם אני הייתי עוד ילדון בעת, למרות שהייתי כבר נער, והוא עוד היה נחוץ מאוד. אבל למדתי ממנו גם נגרות, וגם משהו ביחס לעבודה בכלל. הוא לימד אותי לעשות כיסא, עשינו יחד כיסא. כתבתי על זה סיפור גם פעם. כי לדעתו, וזה נכון, כיסא אמיתי מעץ, שעשוי בלי מסמרים וברגים, זה המבנה ההנדסי המאתגר ביותר לנגר, כי הוא עומד בלחצים.
כן.
יחסית למבנה שלו, הרבה יותר מאשר שולחן או ארון. ולעשות כיסא טוב, זה המבחן. אז
שהחלקים משתלבים וגם לא מודבקים בדבק נגרים או משהו.
בדיוק. לא, אני חושב שהם כן מודבקים בדבק נגרים, אבל דבק נגרים הוא לא ברגים.
כן.
הוא חלק אורגני מהעניין, הוא עשוי מנסורת, הוא עשוי משרף. זה היה כיסא חמוד מאוד, הוא עוד קיים. זה היה כיסא ילדים בעצם. אז כך למדתי, ואחרי מותו עוד עשיתי רהיטים, ואני בעצם יודע לעשות עד היום. אבל אני חושב שהיחס שלי לכל עבודה, גם העבודה שאני עושה
אקדמית.
כעבודה אקדמית, או כשאני כותב סיפור, זה גלום בתוך היחס שלו לעבודה. זה, יש בזה חדווה גם, זה לא דבר חמור בלבד.
כן.
אבל זה מלא רצינות כזאת, ואיזו אחריות שהדבר יעמוד בפני עצמו, שהוא יהיה.
הוא היה יקה, אבא שלך?
הוא היה יקה.
אבל הוצאתי אותך מטקס יום הזיכרון של קודם, ורציתי לשאול לגבי זה, אם זה לא תחושה מאוד מוזרה, שבעצם אתה אמור להיות עצוב על מישהו שבכלל לא הכרת.
המילה מוזר היא קטנה. אני גדלתי בתוך מועקה ותסבוכת גדולה מאוד. קודם כל, העובדה שכולם קודרים ועצובים, ואחיותיי גם, אחיותיי, שגדולות.
ללא הפוגה?
לא. אבל לא, בשום אופן לא. המשפחה הייתה, היו לה חיים, וגם היו בה שמחות וחגיגות, וחיו בה יפה מאוד. אבל המצב רוח היה יכול להתקדר בקלות, וזה היה רשום הרבה, בהרבה התרחשויות. כל נסיעה שהייתה קשורה במקומות שקשורים למלחמת השחרור, וכמובן נסיעה לנגב שעברה במקום שבו הוא נפל, הדיבור על אודותיו היה די נפוץ, הוא לא היה דמות שנשכחה. הוא היה אח אהוב ונערץ על אחיותיי.
הוא היה הבכור?
הוא היה הבכור. הוא נולד ב-1930. ואחיותיי שגדולות ממני הרבה היו קרובות אליו. והוא היה האח הגדול והנהדר שלהן.
אתה באמת כותב שבאיזשהו שלב אתה הבנת שאתה נולדת בגלל מותו.
אז זהו,
אני ההבנה לא רוצה לומר בזכות, כן, כי כן, זה לא
נכון, אבל כן, כן. ההבנה הזאת שאין לי כמובן שום סימוכין עליה, ואני גם היום פחות בטוח בזה, אבל הבהלה שאולי אני נולדתי בגלל מותו, בזכות מותו, כתחליף, זה אחד הדברים הכי קשים בכל הקיום שלי, אני חושב, עד היום. למרות שאני היום מבין את זה אחרת לגמרי מאשר בתור
כי
ילד.
כי נולדת ומרגע שהיית היית אהוב אתה.
גם, ברור. וגם אני מבין אחרת את העניין הזה של למה ילדים נולדים. והסיבות לזה הן מעניינות מאוד. הן לא קשורות תמיד רק בזה, ורק בשיהיה לנו עוד ילד או משהו כזה. אבל העובדה שנולדתי לתוך החלל הזה, והמחשבה שמשווים אותי אליו, האם אני מוצלח מספיק? זה שהוא היה מוצלח עד אינסוף, זה משום ש... קודם כל, הוא היה מוצלח כנראה כהוגן.
אבל הוא נהרג בגיל מאוד צעיר.
אבל זה גיל 18, יש כבר הרבה הרבה דברים שקורים עד גיל 18. גם בחיי שלי, עד גיל 18. הוא הספיק לעשות כבר דברים, הוא היה כבר עיתונאי.
איפה?
על המשמר. אמנם חודשים ספורים, אבל הוא כבר היה. הוא היה באמת מוכשר מאוד, והוא השאיר יומן גדול של כמה וכמה כרכים, ואני פחדתי מן היומן הזה.
איפה הוא היה שמור?
הוא היה שמור, הוא היה עומד על מדף בין המדפים הגדולים והיפים של חדר האורחים שלנו, שהיו בו הרבה מאוד ספרים. הוא גם עמד שם, והציעו לי לקרוא בו, אבל אני פחדתי ממנו, אני פחדתי מהדמות הזאת, שגם האפילה עליי, גם משום שלא סיפרו עליו, שום דבר מפורט, מספיק, שייתן לי תחושה לגבי האנושיות שלו. בגלל שהוא מת, הוא הפך לאיזה מין יצור על כזה.
לא היו חברים מבית הספר או מהצבא שהיו באים ומספרים אנקדוטות?
היו, אבל לא מספיק. רק אחרי שהייתי חייל בעצמי, ועברתי את מלחמת יום הכיפורים בעצמי, משהו קרה לי בדרך ישראלית ומביכה, זה שהרגשתי זכאי לקרוא את היומן הזה. כלומר, עכשיו, שהייתי חייל, והייתי קרוב למוות, בהרבה צורות, הרגשתי שאני יכול לפתוח את היומן הזה. זה משונה, אבל כך זה היה. וכשפתחתי את זה והתחלתי לקרוא, גם עלו דמעות בעיניי, וגם ראיתי כמה הוא קרוב לי, וכמה הוא דומה לי בהרבה דברים.
מאיזה גיל הוא כתב את היומן הזה?
מגיל 10 עד 18.
אז קודם כל הוא היה אדם כותב.
הוא היה אדם כותב, וכותב בסגנון לא רחוק מזה שלי. והוא היה מין ילד כישרוני כזה, כמו שבעצם אני הייתי גם. והציורים המצחיקים שהוא צירף למה שהוא כתב, זהים לאלה שאני הייתי עושה במחברות כשהייתי משתעמם בשיעורים. ופתאום הרגשתי שיש לי אח, ואח מאוד חמוד, ושאני יכול לתקשר איתו, ושאני גם בעצם עצוב על מותו. זה רק קרה אז, אחרי שהייתי חייל בעצמי. ואחרי שנסתיימה המלחמה ויכולתי לחזור לזה. יותר מזה, יום אחד היו היומנים האלה מונחים אצל אחותי על השידה משום מה, ואחותי השנייה ראתה אחד מהם פתוח, ושאלה, מה עושות כאן המחברות של אריאל? ואחותי הגדולה אמרה לה, את לא רואה שזה של עזרא? שמו של אחי עזרא. ואז הסתכלה יותר טוב, וכמובן ראה זיהתה מה כתוב שם. אבל העובדה שכתב היד שלנו דומה במידה כזאת, הדהימה גם אותי, ואותה לא ראיתי עד אותו יום. כלומר, יכולתי לקרוא מה כתוב שם, אבל האותיות עצמן. עכשיו, הכתב שלי והכתב שלו, הם לא רק דומים בכל מיני מחוות קצת גנדרניות שיש לכאלה שאוהבים לכתוב יפה.
מה, אתה מסלסל סופי אותיות וכאלה?
קצת, לא מסלסל, אני מסל. קצת. אבל גם האותיות האלכסוניות, משום שמהרגע שלמדתי לכתוב בכיתה א' בעיפרון, וצריך היה להעתיק כמה פעמים כל מיני שורות כדי להתאמן, אני הצבתי את המחברת במעונח כדי לא למרוח עם היד את מה שכבר כתבתי. זאת אומרת, מההסטניסות הזאת, הכתב שלי הוא אלכסוני, עד היום.
הרי בגלל זה באומות המתורבתות כותבים משמאל לימין.
עבד, בדיוק. אז הוא היה בדיוק כמוני. כלומר, ראיתי שגם הוא כותב מלמעלה למטה בעצם, כדי לא למרוח את מה שהוא כותב. וזה רגש עוד יותר. כלומר, יש איזו זיקה אימננטית בינינו, עמוקה מאוד. חרף ההבדל הפיזי, הוא גבוה ממני הרבה, אבל אני לא קטן.
ממי ירשתם את כל הגובה הזה?
זה נמצא בגנים, שחלקם גרמנים לא יהודים.
כן.
והוא גם היה גבוה, וגם באמת יפה תואר במיוחד. לא רק משום השיר הזה של גורי, על יפה הבלורית, הוא היה באמת יפה בלורית ותואר. כן. יש כאלה בעולם. הוא היה יוצא דופן ביופיו.
אבל פתאום הכרת אותו גם כילד.
אז זהו. כל הצד התחרותי הזה בינינו, שאני הזנתי אותו רק מרוב בעלה, הוא לא היה פתאום. והילדותיות שלו, והסבל שלו, והוא גם סבל כילד.
למה?
בשנים, למשל, בשנים שבהן, שנות המלחמה, אבי היה בצבא הבריטי, ובגלל הקושי לארגן את הבית עם כל הילדים בלעדיו, שלחו אותו לפנימיה לא באזוריה, במשמר העמק.
את עזרה שלחו כן, למשמר העמק, כן. כן.
ובשנים האלה, היה לו קשה. היה לו קשה.
זה שנות מלחמת העולם השנייה.
כן. ושנה אחת הוא היה בכלל בירושלים. היו לו קשיים מכל מיני סוגים, וההתפתחות האישית שלו, ההתפתחות המינית שלו, המבוכות שלו, שגם לי לא היה עם מי לחלוק אותן. וגם הוא.
גם לא עם האחיות?
האחיות קל וחומר שלו, הן בנות.
ולכן חשבתי שאפשר לדבר איתן.
לא, 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 לא. הן היו גם גדולות מדי. הן היו כמו עוד אמהות.
כן.
אמהות נהדרות. כלומר, היו לי שלוש. אני הייתי מטופח עד לא ידע. אבל לא יכולתי לחלוק איתן דברים כאלה.
ואתה כתבת יומן גם?
כן, אבל יותר מאוחר. בעצם בסגנון של התרבות ההיא של משפחתנו, שהוא לא רק שלה, אנשים ניהלו יומן. כמו לאה גולדברג, למשל.
כן.
כן? וזה דומה, מה כותבים שם? איזו הרגשה שהיומן הוא מין נמען כזה. המדיום הזה של היומן, בדור ההוא לפחות, אבל זה נכון גם עליי, היום זה לא קיים בצורה הזאת. אנשים כותבים לעצמם, כמובן, רבים, מין יומן. אבל יומן של בני דורו שלו, וגם אני עדיין, הוא איזה באמת בן שיח סודי, אינטימי, שגם אם עובר בראש שיקראו אותו אחרי מותך, כנראה אם לא תשרוף אותו, אתה לא באמת חושב שמישהו יקרא את זה. כלומר, זה באמת בינך לבינך. היום כחוקר ספרות, אני יודע לומר, וגם אני בעצם מבין את זה, שבאופן די פעיל, אתה כן חושב שיקרא. כלומר, יש לך. נמענים בדבר הזה, כי זה מסוגנן, זה כתוב טוב.
ואתה לא באמת כותב את הדברים שאתה לא רוצה שישארו אחריך.
טוב, זה אחר כך, כל כותבי היומנים יודעים את זה, אחר כך הם מוחקים. אחרי שנים הם מתחילים למחוק דפים. זה אצל לאה גולדברג זה בולט.
כן.
אצלו עוד לא היה, עוד לא הייתה מחיקה, זה הכל היה שם.
אבל מעניין שזה עמד על מדף הספרים פתוח ליתר הילדים... אם תרצו לקרוא, בבקשה.
ברור.
לא באיזה מגירה או...
לא, לא, זה לא היה נסתר. הוא השאיר עוד לא מעט כתבים אחרים ששמרו עליהם, הוריי שמרו עליהם היטב.
מאיזה סוג? מה, הוא כתב סיפורים?
היות והוא היה גם בסוף התיכון, הוא כבר היה גם עיתונאי שכתב רפורטז'ות, אז הן היו. אחר כך הוא היה חייל כמה חודשים בגבעתי, ישר נתנו לו לכתוב פיליטונים ולעשות את מין עיתון היחידה, עיתון הגדוד או דבר כזה, והוא כתב בו קטעים וארגן אותו, וצייר קריקטורות ודברים כאלה, וכתב רשימות לעצמו, שהם מין חלקים של היומן, אבל מפותחות מאוד כתיאור סיפורי של קרב, של בוקר אחרי קרב ודברים כאלה, ברמה בלתי רגילה, גם אנושית, אבל גם ספרותית. כל זה היה שמור. עכשיו, אבי, כשהיו בסוף ימיו, כלומר, בשנים האחרונות שלו, הוא לא יודע שאין שנים אחרונות, הוא מת בין 60 בסך הכל.
במפתיע?
בסך הכל במפתיע. הוא היה חולה לב. התקף הלב הראשון, כפי שקראו לזה, באותם ימים, הוא קיבל פחות או יותר אחרי מות עזרא. והוא היה חולה לב כל שנותיו האחרונות. ואני ירשתי בדיוק את המחלה הזאת ממנו, אבל הטכנולוגיה של ימינו לא מתים ממנה כל כך מהר.
כן, אני רוצה לעשות כזה הקש בעץ, אבל השולחן פה מזכוכית.
הרגליים שלו.
הרגליים, נכון.
אבי היה נוהג בימי הזיכרון, כשהיו באים תלמידים מבתי ספר, בין הבתים של המשפחות השכולות, כאילו לשוחח איתם.
לשמוע על מורשת הבנים שנפלו, כן.
בדיוק. אז אבי עשה להם את המעשה הקשה, ובאמת סיפר להם וקרא להם את כל מה שהוא רצה לקרוא להם. ואני הייתי יושב ומקשיב. באי רצון מסוים, הרבה יותר קרוב לאי רצון של התלמידים האלה. אבל אחרי שהוא הלך לעולמו, ואחרי שקראתי כבר את הזה, קראתי אותם, היום הם, אחותי יש חנה, ערכה את כל מה שהוא כתב, וזה עכשיו במצב צבירה מוכן להוצאה לאור, ואנחנו נוציא את זה לאור, כי זה שווה מאוד.
גם איך יותר כותבות?
לא, לא, הם יודעות לכתוב יפה, אבל הם לא כותבות. והנוכחות הזאת של עזרא, היא הייתה מיתולוגית בעצם, לצמוח אל תוך זה מינקות, כשזה בית כל כך דברן, והייתי אומר, מודע לעצמו בתחום הזה, שברקע יש עוד קטסטרופה. סבי נרצח באושוויץ. משפחתה של אמי הם גרמנים, והם היו בוורמאכט, אבל הקשר איתם היה טוב, והיינו איתם בקשר. אבל העבר, המגה עבר הזה, הקרוב לגביהם, ועדיין חי מאוד לגביי, הצטרף לזה. עכשיו, עזרא נולד בברלין, הוא לא נולד בארץ ישראל, ואוסף הבולים שלו, שעבר אליי למשל, היו בו בולים עם היטלר ועם צלב קרס, משנות 34-35, הוא לא סילק משם את הבולים האלה.
הם היו יותר נדירים עכשיו.
ובדיוק,
היו גם בולים מתקופת האינפלציה המטורפת, עם ערך של 200 אלף מרק או משהו?
היו כמה, כן. אז הממדים שדמות כזאת מקבלת, אני חושב בכל בית שבו יש ילד או נער שצומח לתוך שכול, הם לא יאומנו. זאת אומרת, זה לגדול עם זה סביבך, עליך, ואתה גדל אל תוך זה, וזה שאתה בכלל גדל וזה לא לוחץ עליך, זה פלא. בסוף זה נהיה חלק מהקניינים הנפשיים והרוחניים והרגשיים.
שמתורגמים גם לכתיבה ולשירה. כן. ול...
והם גם יפים.
כן.
והם קמים לתחייה, הם לא רק איזה אוסף של דברים מתים ושחורים שמדכאים. אבל הייתי אומר שנכנסתי אל החיים עם תשתית מינימום מלנכולית מאוד.
כן, אני עתקתי איזו שורה שככה מצחן בעיניי באחת הרשימות שלך, שכתבת שהכתיבה שלך היא כל כך קשורה במתים, שלקח לך זמן להיות או לחיות ברוב שהקולות שלהם החרישו את כל הצלילים בסביבה.
זה נכון.
אל תוך המציאות המאוד דרמטית הזאת מצטרף גם המוות של אבא שלך פתאום. ואתה, כמו שאמרת, רק בן 14.
נכון. זה באמת, אני בטוח שלכל אדם שאבא שלו מת, ועוד לא, הוא לא הגיע אלו זקנה כזאת שבה מוות גואל מאיזה דגנרציה או דברים כאלה.
שאי אפשר לחוש הקלה.
כן, אין, לא היה בזה. כלומר, הוא היה בשיא כוחו, והיה לו המון כוח, גם פיזי אגב. הנגר, איש בעל גוף וחזק, אבל גם הנוכחות שלו הייתה גדולה, דומיננטית מאוד מאוד.
מה היה שמו?
קורט. והנכד שלי, נקרא מיכאל קורט, על שמו. ובחיי הוא בפרט היה דמות חזקה מאוד. אז לכתו, העזיבה הזאת הפתאומית, שהיא באמת הייתה פתאומית, יום יומיים של, הוא הרגיש לא טוב, ואז פתאום בלילה הוא מת במיטתו. זאת טלטלה שלקח לי שנים לצאת ממנה. בעצם קודם שתקתי אותה שנים רבות.
כן, כי אמרת שהבית היה מאוד דברן.
אבל הדברנות באה ממנו, וכרוכה בדיאלוגים איתו. אמי לא הייתה דברנית גדולה, מופנמת מאוד, ומאוד נוכחת בדרכה, וחכמה, ומאוד. למדתי ממנה למשל המון מוזיקה, בנוסף לתחום גדול שאני אלוף בו, וזה גינון. גינון וכל ענייני החקלאות, אבל הגננות המתוחכמת שלה והעמוקה ידעה את זה ממש.
וגם מתכונים.
גם כן, אבל מהמתכונים רק בגיל מאוחר, כשהעזתי לבשל, אם לא העזתי לבשל, ולא לאפות עד גיל ממש מופלג. אבל לגנן, אני גנן לא פחות מ... אני יודע, יש ספרות אם לא יותר מזה.
יש לך גינה?
או-הו. ובכל מקום שהייתי, כולל בצבא, אפילו אם זה היה לחודשים ספורים באיזה מקום. אז אם זה גדל רק, אז מהר, אז דבר שגדל מהר.
אני חשה צורך לסגור עכשיו את הווילון למרפסת, כדי שלא תראה את ההתעללות שלי בצמחים.
אז כן, מרפסות מאוד אהובות אליי.
כן.
עכשיו יש לי גן, הוא נקרא גן בתיה, על שם בתיה, אשתי זיכרונה לברכה, והוא גן בסגנון איטלקי במובן מסוים, עם...
מה מאפיין גן איטלקי?
יש כמה סוגי גנים איטלקיים, אבל הגן הזה נקרא גן סודי, ג'רדינו סגרטו.
זה גן... זאת אומרת, יש לו חומה?
לא, לא, לא. זה... יש לו גדר, אבל דווקא צריך להציץ בה, להיכנס. את גן סודי זה גן רנסנסי שכל מה ששתול בו אומר משהו.
או, נהדר, זאת אומרת, לכל צמח יש משמעות, בדיוק. ואתה בעצם אומר דברים באיך שאתה שותל אותם?
בדיוק. ובמרכזו יש מזרקה, מסביבו שש ארוגות.
איזה מזרקה?
מזרקה מתומנת, עם אגן לציפורים באמצע, ועוד עמוד שמאוד מאוד יפה. אני ציירתי את זה, ובנו את זה על פי הציור.
בירושלים?
בירושלים, ליד הבית של בתיה ושלי. אבל גם לפני זה היו לי גנים. קודם כל שם, עד מותה, ובכל מקום אחר, גם אם זה היה מעונות סטודנטים או לא משנה.
זה מאמא שלך.
זה מאמא שלי, והיא הייתה גננית אדירה.
אבל גננית שותקת.
לא, 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 זאת לא, זאת לא הייתה איזו שתיקה מונומנטלית, אבל היא לא הייתה דברנית, בעיקר לא על דברים שבנפש, או בהגות, באיזה מין סגנון אינטלקטואלי, כמו שהיה לאבא שלי.
איזה מין שיחות היו לך עם אבא שלך באמת?
או, זה ממש. נגיד, האם אפשר לחשוב על ואן גוך כעל אקספרסיוניסט? כן, אז למה? וככה, זאת אומרת, זה היה נכנס ל... וגם אני כבר הייתי בן 11, ויכולתי להיות דעתן כמו איזה פרופסור קטן.
והשיחות מהסוג הזה היו טעונות תשוקה, ככה שהן נהיו שיחות אינטימיות
מאוד,
בעצם?
מאוד, לגמרי. או למשל על מוזיקה ומשמעותם של חלקים מסוימים ביצירות. והוא בעצמו אהב מוזיקה אהבת נפש, גם עם מי, שהיא שרה נפלא, גם הוא שר נפלא. אבל הוא נגיד הביא תקליט חדש, אנחנו היינו מושבה, אז רק כשהוא היה נוסע לתל אביב בענייני העבודה, הוא היה הולך לנו תקליטים טובה ומביא, אז הוא הביא נגיד...
והיה בבית פטיפון כמובן.
כן. עם מעט הדברים שהוא הביא מגרמניה בבואו ב-1933 בפברואר, הוא הביא את כלי הנגרות שלו ותקליטים. ותמיד היה שם פטפון, ובילדותי כבר היה פטפון משוכלל מאוד. לא היה בית מפואר במיוחד, אבל זה היה משוכלל מעל ומעבר.
רגע, אצל יקים לא היה גם פסנתר? לא ניגנו גם?
ניגנו, אבל אני ניגנתי בצ'לו, וגם זה... חלק מהתמונה. אבל כשהוא הביא נגיד אופרה, נגיד את לטרוויאטה, אז הוא סיפר את העלילה של לטרוויאטה, אריה, אריה, רציטטיב, רציטטיב, ואני ישבתי ממוסמר לסיפור העצוב והנורא הזה, אז את מבינה שזה נכנס אליי כמו בעוצמה ובשלמות שקשה לתאר.
כן.
והוא לקח את זה ברצינות. למזלי, הדבר שהוא הביא שבוע אחרי לתרוויאטה, היה הספר מסיביליה, שאותו הוא לימד אותי יסודיות לא פחות מאשר את ורדי. וזה היה ביצוע שהוא עד היום מיתולוגי עם מריה קלאס, ששרה את רוזינה שם. אז במקרה יצא שהרפואה על לתרוויאטה הבאה עם רוסיני, וזה היה גם ילדות בזמין צורה.
אבל הוא יכול היה לומר לך דברים פשוטים ורגשיים, כמו נגיד, אני מאוד מתגעגע לבני שנהרג?
כן. כן, כן, כן. הוא היה יכול, הוא היה פתוח מאוד. תראי, הוא היה אולי אפילו פתוח מדי, משום שהוא היה רגשי מאוד, חכם מאוד, דומיננטי מאוד, מצב רוחניק לא קטן, וכשגבר מבוגר דומיננטי אומר לך דברים כאלה, ואת בת 8, זה על הגבול של, זה על גבול של אלימות רגשית. זה כל כך חזק.
אבל למה אלימות?
כי זה חזק מדי. זה עוד לא אלימות, אבל זה חזק מאוד. והוא בא, הוא לפעמים היה קודר מדפרסיה. וזה, זה לא רק קל, אבל מצד שני היה לו גם הומור. הוא לא יהיה כרגיל. כלומר, או שאני לא יודע אם יש...
אני אבל... גדלתי אצל שני יקים נורא מצחיקים.
כן, נו.
מאוד אז, מצחיקים.
אז את צריכה לדעת את זה. יש הסטיגמה על יקים, ובכלל הסטיגמות הישראליות, לא תמיד מתאימות נכון לדברים שאותן, הן מסמנות אותן, והן גם גסות, או נועדו בעיקר לקומדיות. הוא היה יקה פיקח מאוד, אף אחד לא יכול היה לסדר אותו, הוא לא הוא היה רחוק מלהיות בוק, הוא היה איש חכם וגם פיקח בעסקים, כלומר, בתוך אותן סטיגמות, היה שכאילו אנשים ממזרח אירופה מסדרים בעסקים את היקים. זה היה רחוק מזה, כלומר, הייתה לו עורמה גמורה, וגם חוש הומור, וגם יכולת משחק, לא מבוטלת, וגם יכולת, הוא היה איש חושני מאוד, הרבה יותר מאימא שלי, למשל, שהייתה יפה מאוד, אבל מאוד, מאוד מופנמת, מאוד...
אז חיבוקים זה היה עם אבא?
כן, כן, כל העולם החושני, האז הזה, אולי לפעמים אז כמעט מנסור, זה היה הוא, אבל לכן גם זה שהוא מת פתאום טרח, זה הותיר פתאום דממה נוראה, וזו הרגשה של מה יהיה. הבית שלנו היה ליד הנגריה הגדולה שלו.
כן.
שהייתה גם מקור הפרנסה לכל המשפחה ולכל ענפיה, אבל גם מין ציוויליזציה שלמה שהייתה נמשכת ממנו.
ואתה נשארת הילד היחיד בבית, אני מניחה, לא?
כן, כן, אחיותיי כבר היו מחוץ לתמונה הזאת. בנוסף לזה, חודשיים אחרי מותו פרצה שריפה נוראה בנגריה, ושריפה בנגריה במחסן עצים, זה נראה כמו יום הדין. זה אש שלא רואים גדולה כזאת.
ממה זה קרה?
אני לא יודע. אני לא חושב שמישהו הבין איך זה קרה. זה כנראה מאיזה קצר חשמלי. על כל פנים, אני לא ישנתי באותו זמן. אני ישבתי וניגנתי מול חלון שפנה לנגריה, אבל לא ראיתי כלום, כי ניגנתי ברצינות. ואמי התעוררה וניגשה אל המקום שניגנתי בו ואמרה, הנגריה בוערת. אז קמתי וראיתי את החיזיון הזה, זה היה באמת כמעט סוף העולם. כי זה היה כאילו ההמשך של מותו. אז עכשיו כאילו איזו שערה גדולה פורצת.
מה באמת עלה בגורל ה... המשפחה מהבחינה הכלכלית ובגלל כל המשבר הזה?
היו אחר כך גם צרות שהיו קשורות בשותפים שלו, שסיבחו את העניין אחרי מותו, אבל אחרי כשנה או שנתיים, הכל התייצב בזכות גיסי היקר, בעלה של אחותי הגדולה יוסקה, שהלכו לעולמו גם הוא עכשיו, לפני שנה, שאבי עוד בחייו נתן לו לנהל את הנגריה, הוא לקח את זה לעצמו החזיק את כל העניין הזה עוד שנים רבות. אז היה לזה המשך, אבל בהתחלה זה היה, זאת הייתה טלטלה עמוקה וגדולה מאוד.
אני קראתי באיזה מקום שכתבת שהתייחסת לחיים כאל משהו שיש בו באמת איזו בדידות קולוסלית. איזה סוג של בדידות שאפשר, שהיא מופרת באמת באיזה אירועים נדירים של אהבה.
נכון.
אני לא רוצה להיות הפסיכולוגית שלך, כן, אבל אתה חושב שהתפיסה הזאת עוצבה במידה רבה בגלל החוויות האלה בילדות המוקדמת, או שפשוט נולדת אדם רגיש, כמו הרבה יוצרים שיש בהם איזה מין מבט בודד כזה על העולם?
אני לא יודע לענות על זה. אני באמת מרגיש שהמצב היסוד שלי, ואולי של כל אדם, הוא בדידות סגורה, בעצם מונדה גדולה, שהתודעה שלה יכולה להתרחב על כל היקום, אבל היא בעצמה סגורה. אבל אם קורית אהבה, שאני תואם, אני יודע שזה קורה, אז זה נפתח, אז זה פתאום לא בדידות. אבל זה נדיר, זה לא מסתובב בשוק הרבה.
זה קורה רק לבני מזל.
יש בזה משהו, אבל זה קורה.
כן.
זה קורה. וכשזה קורה, זה גדול. זה רדיקלי מאוד.
אני רוצה לבקש, לפני שאני אמשיך לשאול אותך שאלות, אם אתה יכול לקרוא מפה משהו, אני אתן לך לבחור. זאת אומרת, אחר כך אני אבקש לך עוד קטע, אז אתה יכול לבחור.
אוקיי, נקרא קטע שנקרא בת קול. ישבתי מוקדם בבוקר ליד שולחן האוכל, לתפוס בשקט קפה וסיגריה של בוקר. הילדים עוד ישנו, הכל היה שקט מאוד, ויום נהדר נראה בחוץ, נעים וממוזג. פתאום התעורר אמיתי. כרגיל הוא מתעורר ראשון. הוא היה אז בן 2.5. הוא לא ראה אותי, כי פינת השינה של הקטנים מוארת מאוד, ואילו פינת האוכל אפלולית, ולא הדלקתי בה את האור. הוא התעורר והתיישב על מקומו והביט סביב בעיני האיילה שלו. הכל מסביב היה במקומו, שקט מאוד, מואר, כמעט זורח, כי קרני השמש באו בעד החלון ומילאו את החדר. הדממה הייתה כל כך שלמה והאוויר היה כה נעים, עד שנדמה היה שהכל קפה על מקומו. פתאום נרשם על פניו משהו. משהו כאין שאלה ואיזה שמץ קטן מאוד של בהלה. הוא הביט שוב הצידה ושאל אל תוך השקט הגמור, גם אני בעולם? בקול הענוג הזה הגבוה שיש לו. מה קרה לו? הכל היה כה מואר ודומם וממוזג ונעים, עד שנדמה היה שהכל הוא אחד, והוא בכל זה נעלם. האוויר הוא המשך אחד, והמיטה והצעצועים והאור היו כה מוחשיים ונוכחים, והוא ראה אותם במידה כזאת, עד שנדמה היה שהכל הוא מציאות, ואין בכלל הוא. דבר לא השמיע קול, דבר לא הציק, דבר לא כאב, לא גרד, לא לחץ. ומסביב היה כל כך הרבה עולם, והוא שאל כך בדיוק, גם אני בעולם? ומרגע שקולו נשמע, הוא ידע שגם הוא בעולם, ופניו חזרו לשלוותם, והוא פנה לענייניו, כלומר, שלח יד אל מחוץ למיטה, והרים צעצוע. אני לא זזתי על מקומי, אפילו לא שאפתי אשן מן הסיגריה, רציתי להתבונן בו עוד ועוד, רציתי לראותו באמת בלעדיי. כך ראיתי פעם קיפוד. כשהייתי נער, ערב אחד ישבתי על הדשא בפרדס חנה, וקיפוד התקרב אליי, ועיניו, חרוזים נוצצים, בחנו היטב את הסביבה. הושטתי אליו את ידי ואמרתי, בוא, בוא. והוא נבהל ופנה לי עורף וברח משם, כל עוד נפשו בו. למחרת ישבתי שוב על הדשא, והקיפוד הופיע שנית. הפעם נשמרתי היטב ולא זזתי כמלוא הנימה, וכשהוא התקרב נשמתי בדממה גמורה עד שהפכתי דומם. הקיפוד בחן את סביבתו והמשיך ללכת לעברי, וכשקרב אליי ממש חל בי הדומם כולו, וידעתי שאני בתוך ההיעלם. כשהוא עבר ממני הלאה הייתי מאושר, הפכתי לדומם גם בעיניו. הוא עבר קרוב מאוד לרגלי וראיתי מקרוב מאוד את פניו, את הבעתו המוזרה, את פי ומזכיר זקנים מטיפים מטיפוס מסוים, את עיניו החרוזיות נוצצות. הוא הלך ועבר על פניי, יכולתי לגעת בו, לא נגעתי, והרגשתי את אחרותו הגמורה.
זה טקסט כמעט מיסטי, בכל אופן מעורר מין תחושה כזאת, אבל גם מתאים למה שדיברנו קודם, כי דיברנו על אהבה.
כן.
יש כאן אהבה גדולה בסיפור הזה.
זה נכון, זה נכון.
אז אתה בין בני המזל שכן חוו את הדבר הזה שסודק את הבדידות שלנו המהותית.
אני חייב להעיד שכן, כי מי שזכה לזה לא יכול לשקר.
כי אתה מתאר את זה גם באהבה רומנטית, אבל גם באהבה לילדיך.
נכון. כשהילדים שלי נולדו, אני הרגשתי באופן מוחשי ומיידי שאני מתחיל לחיות. אני לא האמנתי שאני גם בן אדם חי באמת. כלומר, פיזית אני הייתי חי כנראה כהוגן. והייתי כבר קרוב לגיל 30, הייתי בן 28. והייתי גם תמיד, אני יודע, בן אדם גופני למדי, כלומר, לא קטן במיוחד ולא, וזריז וחזק והכל. אבל האם אני חי באמת באופן רגשי, לא הייתי בטוח. אני חשבתי שאני מסתכל על החיים מהצד, ולכן מאוד מאוד אהבתי את כתבי תומס מן, שהגיבורים שלו מסתכלים על העולם מהצד.
כן.
עד שנולד הבן הגדול שלי נאמן, והייתי עד ללידה, ואימו נרי ילדה אותו, וכשהוא הפציע, זאת המילה, הפציע אל העולם, אמנם הוא לא דמה לשמש כי השיער הרטוב הראשון שלו היה שחור, אחר כך הוא היה באמת בלונדיני וזוהר, אבל כשהוא הפציע אל העולם בדיוק במקביל לזה אני הרגשתי שמשהו בי באמת במקום של הלב, אני לא יודע אם זה באמת הלב פיזי כמו, אבל נפתח ומתחיל לחיות. אני לא האמנתי שאני יכול להיות אבא, למשל. אמרתי, אני אבא, אני בכלל לא מבין ילדים, אני שום זיקה לילדים, ועוד לקחת אותם לידיים, וכל הדברים האלה, מהשנייה שהוא נולד, זה נהיה נכון וקיים וטבעי, וזה עבד. עשיתי את זה בסדר גמור.
זו תפיסה נורא רומנטית להגיד, הילד הפציע ומשהו השתנה בי מקצה לקצה.
מה רומנטי בזה? אני אומר לך, זאת אמת התורה, זה בדיוק ככה זה היה. ולצידי רק האמת, אני לא, אין לי, אני יכול להבטיח לך שלפני זה באמת הייתה בי איזה עקרות, או איזה לפחות חסימה מאוד, מאוד מוחשית.
ילד שגודל על ידי שלוש אמהות, ובכל זאת איננו,
תראי, אתה יודע. אני באמת הייתי מטופח מאוד, אבל זה לא הדבר שנובע מתוך האני שלי. כל מה שקלטתי בילדות אחר כך, הסתבר שהוא לא בוזבז. הוא באמת נעצר, באלף.
כן.
ובאמת, אני מבורך מאוד על ידי הילדות הזאת. להביע או לחוש באופן אותנטי, מישהו שהוא לא אני, זה באמת לדעת, שיש זולת שנכנס לך לתוך התודעה, זה לא קרה לי קודם. אני מצטער להגיד. אבל אני גם שמח להגיד שזה כן קרה מנקודה מסוימת. ואז זה באמת קרה.
אבל במערכות היחסים שלך, נגיד נישואים וזוגיות, זה אחר כך המשהו הפתוח הזה יכול היה לשמש אותך שוב?
כן, ברור. אבל קודם כל, המחשבה על אבהות ועל להיות פתוח ושייך וערב למישהו, ולדעת לטפל בו באמת. כלומר, אני ידעתי שמתוך חובה אני אטפל בו, זה ברור.
כן.
כי אני בן אדם...
אחראי.
אחראי. אבל ידעתי שזה לא מספיק עכשיו. מה, יהיה לו אבא על כאילו? כאילו אני איזה מטפל שלו? אני ממש הייתי מבועת מהאפשרות הזאת. וכשהוא נולד, אני ידעתי אחרי שנייה אחת, שהכל טוב, ואני לא שוכח את זה. אני הייתי גם מאושר מזה, אושר שאי אפשר לתאר אותו. והוא חזר על עצמו כשנולדו התאומים, והוא חזר על עצמו כשנולדו לי נכדים. למרות שלא הייתי בלידה שלהם בכלל, הם היו במרחק מעבר לים כשהם נולדו.
כמה נכדים יש לך?
שניים. וזה לא אותו דבר בדיוק, אבל זה עשוי מאותו אור. יש גם איזה גאווה כשאתה נהיה סבא, או משהו קמאי כזה. יצא לך ענף, כבר בחזקה, כן? זה מין משהו קמאי מאוד, שגם לא עליתי על הדעת שהוא חל בי. אני כזה מין בן אדם, חל בי דבר כל כך קמאי, הבנתי שאני קמאי טוב מאוד.
כן, של להיות פרופסור ולעסוק במדעי הרוח, וכל זה לא מחסן אותך מהאינסטינקטים האלה.
כן, בדיוק.
אבל יש בסוג כזה של אהבה גם איזו התפתחות וחשיפה לפגיעות.
ברור.
ואז מה קורה כשלפחות בשני סיפורי האהבה שלך, בנות הזוג שלך מתות, ואתה חווה עוד פעם פרידה כזאת?
זה באמת עצוב עד אין קץ, זה פשוט קשה לתאר.
אני קראתי דברים שכתבת גם על בת יגור שהייתה אשתך, וגם על רונית מטלון שהייתה בת זוג שלך, שתיהן כאמור מתו מסרטן, ואתה כתבת דברים מאוד מאוד חשופים ומאוד אוהבים, לא הכנקת... את הרגשות שלך, לא התחקת אותם לשום מקום.
אבל זה העניין עם אהבה. זאת, אתה שם את נפשך בחפך, כלומר, אתה מעז להרגיש, אז אתה יודע שאתה גם פגיע גם לאובדן, חס וחלילה, אבל בכלל אתה נהיה פגיע מזה, לא פחות מאשר מואר וניזון מזה, ואני גם עכשיו בחודשים האחרונים פתאום נמצא בתוך סיפור אהבה. ואני רואה שוב את האפשרות של זה, וגם את מה שאת אומרת. את זה שהסכנה שדבר כזה יכול שומע להילקח.
באמת אחרי שפעם אחת זה נלקח, מאיפה מגייסים אומץ לקפוץ לתוך משהו כזה פעם שנייה?
קודם כל עובר זמן, הרבה. אחרי מות בתיה, הייתי שרוי ב... באבל שנים, וזה היה ברור לי שאין שום דרך לצאת ממנו על ידי רצון או משהו כזה. רק בנקודה מסוימת, האבל כאילו הוא איזה מין יצור, איזה מין אל בסגנון היווני או משהו כזה, פתאום מתגלה ואומר לך, אוקיי, הייתי איתך עד עכשיו, אני יכול ללכת ואתה יכול. זה ממש ככה, אבל זה לקח לו שנים, שש בערך.
ומשהו דוחף את היום הזה שבו האבל אומר מספיק?
לא, לא. ופתאום, זה פתאום כמו לעבור באיזה תחום, אילו עברת בתוך איזה אבל, בתוך איזה עמק נגיד, עברת, הלכת, פתאום את מגלה שאת הגעת לקצה. אולי זה ככה. אבל זה משהו, זה לא לוקח חודש, זה לא לוקח שנה, וזה גם לא נמדד בצורה הזאת. אני יכול להגיד לך שזה היה למעלה מ... שש שנים, וגם אחרי מות רונית. אבל הנוכחות של בתיה ממשיכה להיות חיונית לגביי גם היום. חזק מאוד. חיונית באמת, כלומר, איזה מין דיאלוג איתה. לפני כשנתיים כתבתי מסע על שמחת עניים של אלתרמן. ושמחת עניים היה הספר היקר ביותר לבתיה. היא ידעה את זה בעל פה. וזה היה נכנס לה לדיבור כחלק מהשפה שלה. נגיד לו, הכל אבלים, או גם לכסף הפרתי בריתי, או לכתי אחרייך, או לכתי אחריך, כצוואר אחרי החבל, זה היה עניין יומיומי אצלה. לא רק משמחת עניים, גם מקומות אחרים, אבל בעיקר מאלתרמן, ותמיד בשימוש מבריק להפליא. אז כשכתבתי על שמחת עניים, זה היה לפגוש אותה שוב. אמנם הדובר בשמחת עניים, למי שמכיר את זה, הדובר שם הוא מת. חי, הוא מדבר, אבל מתוך מוות. והוא מדבר אל אישה חיה, שבסוף מתה. קטונתי מלהבין את סוד ההתרחשות של הכתיבה הזאת. על כל פנים אני כתבתי את זה, כאילו כתבתי מחדש משהו בשמחת עניים, ממש ככה. נכנסתי לזה, לאיזה ממד שהוא גם עמוק אצלי במיוחד, יותר אולי מכל כתיבה אחרת, על אודות ספרות. והייתה בזה פגישה רוחנית כמובן, אבל הייתה בזה פגישה עם דמות שלה, עם צד מאוד חיוני ומעניין, שדווקא עכשיו יכול היה, עכשיו לפני שנתיים, זה כבר יצא לאור הספר הזה. אז המושג הזה, אזק המוות, שהוא מה שמפעיל את כל שמחת עניים. כל שמחת עניים עשוי מהמשפט הזה מהסוף של שיר השירים. אזק המוות אומר קודם כל זה שהיא לא פחות חזקה מן המוות, אהבה. אבל מצד שני שהכוח שלה הוא כוח כמו של איתן הטבע הכי חזק בחיים. זה משפט מאוד יפה, מאוד. זה שבא אחר כך קשה משאול קנאה, זה לא אותן עוצמו. האזק המוות זה הדבר הכי, ואני גם את זה רואה. כלומר, זה האהבה ששררה בינינו, וגם אחר כך האהבה ששררה ביני ובין רונית. האהבה הזאת היא לא נמוגה.
זה משהו שהיית מודע לו גם בזמן אמת?
לא. אתה מגלר את זה רק אחרי זה. זה עוד שם וזה מלווה אותך. במובן הזה להיות בגילי למשל,
שזה יום לפני יום הולדת 70.
כן. זה יותר שווה מלהיות בן 50. מישהו, במובן הזה. לא אומר שאין איזו היפחתות בלהיות בן 70 לעומת בן 40 או 50. אבל הרוח והתודעה גדלות. את לא מעלה על דעתך. את בעצם כן מעלה על דעתך. גדלות וגדלות ופתאום נוכחויות כאלה, הנוכחות של האהבה שלא הולכת, חרף מותן האלים, כי זה מוות אלים הסרטן הזה, הן מתו מאותו סרטן.
איזה?
סרטן ריאות של מעשנים. יש דבר כזה.
להבדיל מסרטן ריאות שלא מעשנים?
כן, יש דבר כזה. כלומר, הוא נקרא, זה סוג מסרטן שהשם הגנאי ושם השם הפופולרי שלו בקרב רופאים, זה smokers. קנסר, סמול, סל, קרצינומה. זה השם שלו, זה סוג מנובל במיוחד של סרטן ריאות.
שגם מרגע האבחון ועד המוות עובר זמן קצר, או ש...
העניין איתו זה שהאבחון שלו, הוא לוקח זמן רב אחרי שהוא מתחיל. כלומר, כשכבר מאבחינים אותו, אז הוא כבר מפושט מאוד, וכבר עושה דברים רעים מאוד.
ושתיהן ישנו?
ישנו והרבה.
ואתה עדיין מעשן?
אני לא ישנתי הרבה. אני ישנתי כשהקטנים היו, בצעירותי, ואחר כך עוד אפיזודה אחת של שנים ספורות, וזהו. אבל אני כן אוהב את זה. כלומר, האישון עצמו הוא דבר עצם לכלל. זה שהוא מזיק, ובצורה כזאת, זה חלק מהעניין.
בשני סיפורי האהבה האלה, אתה שיתפת איתן פעולה גם בכתיבה, ביצירה. זאת אומרת, היה פה איזה חיבור שלא הרבה זוכים לו גם במובן הזה.
זה נכון. קודם כל, עם בתיה זה לא נכון. עם בתיה הייתי עורך של...
אצל בתיה אני זוכרת באחד הספרים, ישנו נאום שלם שבהערת שוליים כתוב שזאת הרצאה שלך.
נכון.
אני כבר לא זוכרת באיזה
נכון.
ספר זה.
אבל אז זה לא ששיתפתי את הפעולה. היא ביקשה ממני או טקסט, או ישבה בהרצאה שלי, או משהו, והיא מביאה את זה כחלק מן העולם.
כן.
והייתי באיזשהו אופן עורך של כמה מספריה, אבל...
ולא היית הקורא הראשון?
לא הייתי הקורא הראשון, אבל אני יכול להעיד שלא היה הרבה מה לעשות שם. כלומר, היא ידעה את העבודה שלה באיזה אופן אינטואיטיבי ווירטואוזי בלתי רגיל, ולא היה צריך לעשות שם כלום, כמעט. כן. זה מעט מאוד. זה לא היה עריכה בנוסח אולי, כמו שמנחם פרי מספר על עבודתו, שמציע להוסיף זה, מציע להוריד זה, מציע להוסיף דמות, לגרוע תיאור או דבר כזה. רחוק מהתחום הזה. לפעמים מילה פה, מילה שם. עם רונית מטלון, זה היה הדבר אחר לגמרי. כשנהיינו ידידים, הרבה לפני שנהיה בינינו רומן, כתבנו מיילים זה לזה, כי לא היו וואטסאפים עוד.
אבל רוב האנשים מדברים בטלפון.
לא, אנחנו הערכנו בדברים. וגם זה היה בסגנון של מכתבים. אבל זה היה קודם מכתבים בין ממנה אליי וממני אליה. ואז באחת השיחות על כוס קפה, היא הציעה שנעשה רומן במכתבים, אבל רק בינינו ובתור שעשוע. וזו תחילתו של השפעה בלתי הוגנת. ולא היינו חברים בשום מובן רומנטי באותם ימים.
במהלך רומן המכתבים הזה, הדמויות שמתכתבות, לורי ונתנאל, מתאהבות.
נכון.
ונהיה רומן.
נהיה רומן, אבל לא יוצא ממנו כלום.
כן.
בסוף. ולורי מכשילה אותו, וזה היה חלק מהעניין. ולא נהיינו מיד בני זוג גם אחרי זה.
אבל יש איזה חיבור עמוק שיוצרים עם מישהו יצירה, נכון?
בטח, בטח. וזה היה משעשע ויפה לעשות את זה. קודם כל, זה היה מעורר השתאות לראות את הכתיבה שלה. היא באמת הייתה סופרת אדירה. והדבר שהיא עשתה שם, עם הדמות המטושטשת והמעצבנת הזאת של לורי, זה היה אדיר.
במכתבים הראשונים ממש רואים את השעשוע שלה, שכל פעם שנתנאל כותב משהו, היא אומרת לו, אבל זה הרי בכלל לא ככה. אתה כותב לה שהעיניים שלה בלתי נשכחות, והיא אומרת, איך בכלל ראית? הייתה לי שעורה, הייתי עם משקפיים.
כן, כן.
מרגישים את המין טיזינג כזה בין הכותבים.
לגמרי. ואחר כך, כשכבר התרחש בינינו משהו רציני, היא כתבה את כל צעדינו. וזה נכתב, אז זה מוקדש לי, וזה נכתב במובן מסוים בגללי, אבל אני לא שותף בזה בכתיבה. זה רומן, זאת יצירת מופת. מה בגללי? הבגללי הוא שאלות ששאלתי.
כן.
אני ביקשתי ממנה שתיתן לי תיאור של אמא שלה. כל מיני בקשות כאלה. ביקשתי ממנה שתיתן לי תיאור מדויק של ביתה. כל מיני דברים כאלה, וזה היה משבועיים לשבועיים בערך, והתשובה שלה הייתה כתובה, ואלה...
והיא הגיעה במייל, או שפשוט היא כתובה ונתנה לך לקרוא?
היא כתובה ונתנה לי לקרוא, ומזה נהיה כל צעדינו. עכשיו, זה ספר בעיניי מהיפים ביותר, שנוצרו כאן בדורות האחרונים. אני אבל קטונתי מלהגיד שיש לי חלק בו, יש לי חלק בהתחוללות שלו, בדבר שהצית אותו, אפשר לומר.
אני התעניינתי בחיבור הזה שנוצר כשיוצרים ביחד, או אפילו כשמשתפים ביצירה, כשאתה יודע שהאדם שמולך מסוגל להבין מה עובר עליך ואיך אתה רואה את העולם, כי אני חושבת שזה הופך את המוות הבלתי צפוי של האדם הזה וההיעקרות שלו מחיינו, לעוד יותר קשה.
נכון.
כי זה כל כך רב פנים.
נכון, נכון.
הקשר.
תראה, זה קשר, הקשר הרומנטי זוגי ביני לבין רונית לא המשיך עד מותה. אנחנו נפרדנו שנתיים ומשהו לפני זה. ורק כשהיא חלתה ובאתי לבקר אותה, נוצר מחדש קשר, ובמובן הזה כי גם ידעתי מה עושים. אם אפשר לומר.
קיבלת עם הניסיון מבטיה?
כן. ידעתי מה עושים עם חולה סרטן. צריך להעז לדבר איתו על הכל ממש. אני גם מבין גדול בתחום. כלומר, כשבטיה חלתה, נכנסתי לחדר הרופאים, קראתי את כל הספרים שלהם, הבנתי מה קורה, יכולתי להשתתף בישיבות שלהם, ואומנם עשיתי, הזמינו אותי. אני הבנתי את העלילה. אז...
ויכולת לספר לה את הדברים האלה? היא רצתה לשמוע?
לא, 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 מה פתאום? זה שומו שמיים מה שאתה יודע על מה שקורה שם. לספר את זה לאדם החולה? למה להרוג אותו קודם? התפקיד של התקווה הוא אדיר. כשהיא הולכת לאיבוד זה באמת, כמו שדנטה אמר, זאת הכניסה לשאול. אבל יש דרך להיות עם חולה אנוש. להיות איתו חזק, להיות איתו באופן נוכח.
מהי הדרך הזאת?
להיות איתו באופן, כלומר, לשמוע אותו היטב ולא לעזוב אותו, וגם באמת להוציא אותו לטיול, להיות איתו גם באופן יותר מעשי, פיזי, ולא רק לבקר ככה וללכת. אז לכן נוצר שוב משהו. חרף הריחוק שהיה במשך, לפני המחלה שלה. זה באמת, החלק הזה של המיטה, של המוות הזה שנכנס בתוך סיפורי אהבה, בתוך בכלל קשר, הוא דבר מחריד, אין לי מילה אחרת לדבר הזה. אני גאבתי על זה תמיד גם, בסך הכל קשה מאוד, אבל...
אני מניחה שיש אנשים שבוחרים להיעתם במקום, בגלל הפחד הזה.
אין, בכל דבר טוב זה כך. אני נוסע לבקר את הנכדים שלי, אני יודע שמקץ שבוע או שבועיים אני צריך להיפרד מהם, ושוב לא לראות אותם והם יהיו מעבר לים. עכשיו הפרידה הזאת היא קריאת ים סוף. גם, לא רק לי אגב, גם הם מרגישים משהו מזה. אבל אתה לא תיסע לבקר ותוותר על האושר רק בגלל שאתה נפרד. וההלוך ושוב הזה שבתוך חיינו, הכל עשוי. תנועה כזאת של התקרבות וזה, ממעשה המין עצמו, עד כל יום בחיי אנשים עשו התקרבות והתרחקות. ויש את ההתרחקות האסונית הזאת, אבל אם הייתה לפניה אהבה, אז באמת האהבה הזאת לא מוכנה ללכת, ללכת ולהסתדר. מצד שני, היא לא תופסת איזה מקום שמפריע לך להתאהב עוד פעם. זה דבר מעניין. טולסטוי, באחד מסיפוריו, בן שואל את אמו, איך זה כשנולד לך עוד בן, אז האהבה שלך מתחלקת? היא אומרת לו, האהבה רק נכפלת. וזה כל כך נכון. נדמה שיש, כאילו, אם האהבה היא טוטלית, אז זהו, תפסה את כל המקום. מה יהיה עכשיו? צריך לקנות עוד דירה, צריך להיוולד מחדש. זה לא ככה. מסתבר שיש עוד עונה, או עוד קומה, או עוד זה.
ואהבה חדשה יכולה לבוא למרות זאת עם כל ההתרגשויות ופרפרים והתלהבויות, ואתה יודע,
ברור,
כל הדברים
ברור,
האלה.
ברור, כי זה סיפור חדש. זולת, בעיקר אם הוא אישה, כנראה, זה איזה מין יבשת כזאת מסקרנת, ג'ונגלים, דברים... זה תמיד איזה דבר ממלא סקרנות, וגם איזו הרגשה שאת זה אני ממש לא יודע. כלומר, יש לי פה מה ללמוד, זאת אומרת, זה לא עניין אינטלקטואלי, אבל זה ללמוד, ללמוד.
אני רוצה שלסיום תקרא עוד איזה קטע קצר מהספר.
בשמחה.
קודם אמרת שביקשת מירונית לתאר את אימא שלה, ויש כאן תיאור של אימא שלך,
יש תיאור שלה, של אמא שלי כשהיא זקנה, אוקיי. הקטע נקרא אוזלת יד, וזה החלק השני שלו. יום אחד בן 40, בבית בפרדס חנה, כשאימי הייתה זקנה, 3 ימים לפני מותה, היא אמרה, בוא, תן לי יד, נעשה את הסיבוב הקטן. הסיבוב הגדול היה יציאה מן השביל אל הרחוב הקטן, הליכה דרומה עד המאפייה, ומשם אל רחוב האורנים צפונה, עד הנגריה שלנו, וממנה בשביל, בחזרה הביתה. סיבוב הקטן היה צעידה דרך החורשה שבחצרנו אל הנגריה, וממנה אל הדשא שממערב לבית, וממנו בחזרה אל הדלת. אמא, שבכל חייה היו תנועותיה בתואם גמור עם תכליתן, וכל צעדיה היו גמישים ונכונים. צעדה לאט, מניחה את כפות רגליה בחשש, כאילו היא דורכת על פני ביצה תובענית, ומבטה, שלא היה שקט ורואה יותר ממנו, היה טועה מסביב, ורק כשדיברה והביטה בכוונה, הוא היה עוצר מתאייתו לרגע, ומביט מחדש. חיבקתי את כתפה בשמאלי, ונתתי לה את ימיני, והיא נשענה עליה בזהירות, חסה עליי. חשתי שהיא אינה יודעת להיות
מישהו שאינו אמא. רק חודשים מעטים הייתה אמא זקנה, הזקנה קפצה עליה והתירה פתאום את הקו הישר שעבר בין תנועותיה לבין תכליתן. במשך אותם חודשים מעטים היא ראתה ואנחנו ראינו איך ידיה אינן מגיעות בדיוק אל הדבר שאליו כיוונה, איך רווח של ריק נכנס פתאום וגדל בינה לבין הדברים. ידה הזקנה מונחת על ידי, יד העשויה תבונה טהורה, יד שכולה ידיעה לעשות, לשתול, לרקום, לפרוס, לקלוע צמה, לתקוע מסמר, לעקור זוהמה מתוך ביב, לקפל כבשים, לסרוג, להטפיח קרים וכסתות, ללוש בצק דק דק ולמלאו תפוחים וצימוקים וסוכר וקינמון, לצייר, לחבוש פצעים, לשאת הרבה דברים, לאדור, לתקן קרעים, ליצור כדי חומר, להכין כופתאות, חמיתות, לביבות, ריבות, יטריות, צלי וממולה, לחתוך את הלחם באוויר, לרחוץ, למרק, לארוז, לגזום, והכל מתוך ידיה היטיב לגדול ולצמוח. הכל תפח היטב, נפרס, נקלע, התנקה, קופל, נשרג להפליא, נרקם, תוקן ונבנה היטב. הכל היטב מאוד, נכון מאוד ובדיוק על פי מידתו, בדיוק במועדו, בשעתו, בעונתו. גם גופי שלי עשוי כך, על ידה. היטב מאוד ובדיוק. וכשצרחו האגורים בסתיו, היא זרעה, וכשנרדמו השיחים כליל, באמצע החורף היא גזמה, וכשהבשילו הפירות, כתפה ובררה, עטפה ורקחה. וכל השעות והזמנים הפכו למעשים, ימים ומעשים. בסתיו, אמא אמרה, אתם שומעים? האווזים כבר נודדים צפונה, באביב. שמעתם? עכשיו החמסין מגיע. ובין הארבעים היא ישבה לנוח מול העצים. כשהלכנו יחד בפעם האחרונה באותו יום בין ארבעים, היא אמרה, כבר נעשה קריר. כבר נעשה קריר. ידה הזקנה מונחת על ידי. אינה יכולה עוד לאחוז בסכין או במחט, ואינה מגיעה אפילו לידי שלי האוחזת בה.
המון אהבה יש בשורות האלה.
אין טעם להכחיש.
כן. תודה רבה, אריאל.
תודה לך. הרבה. ¶¶